אל האינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. והיום בפרק מספר 16 של הפודקאסט שלנו אנחנו הולכים לבחון משהו שעוד לא דיברנו עליו בפודקאסט הזה בכלל, והוא נושא שלא מדברים עליו מספיק בעולמות הפיזיקה והחלל, ואני מדבר כמובן על גורי כלבים, על כלבלבים. קודם כל אני רוצה לתת קרדיט ענק לרעיון מאחורי המטאפורה המדהימה הזאתי, לפיזיקאים מאוניברסיטת אוהיו, פול אם סאדר. אתם מוזמנים לשמוע את הפודקאסט שלו ולקרוא את הספרים שלו. הוא ענק, הוא כיפי, ואני מאוד אוהב אותו. בכל מקרה, אני רוצה שנתחיל מלדמיין שאתם עומדים מול גרם מדרגות. סתם מדרגות, אבל המון המון מדרגות. על המדרגות יש גורי כלבים. כמה? המון המון כלבים. הם קטנים וחמודים. המדרגות האלו ארוכות מאוד, עד השמיים, מעבר לשמיים, עד החלל. בכל מקום שאנחנו מסתכלים, על המדרגות יש גורי כלבים. הם משחקים בין המדרגות, עולים ויורדים, אבל הם עולים רק אם זורקים להם חטיף. אם נזרוק להם חטיף אחד, הם עולים מדרגה אחת. אבל הכלבלבים שלנו עצלנים, לכן הם לא רוצים לעלות יותר מדי. הם מטפסים מדרגה עבור כל חטיף שהם מקבלים, ואם לא נזרוק להם עוד, הם ירדו בחזרה למטה. הבעיה היא שלמטה, במדרגות הנמוכות, יש המון גורי כלבים, לכן הם לא יכולים להתקרב עד המדרגה האחרונה, כי היא מלאה. הם יורדים למדרגה הכי נמוכה שיש במקום. למה הם רוצים לרדת? למה הם רוצים להגיע למטה? כי הם רוצים לבוא ולשחק איתנו כמובן. הם רוצים לבוא ולשחק איתנו, אז הם מנסים לרדת, אנחנו זורקים להם מדי פעם חטיפים, והם עולים קצת יותר גבוה. עד כאן משחק די נחמד, לא? בואו נדמיין את אותו גרם מדרגות, רק שהפעם הוא ממשיך למרתף. הוא נמשך עד כמה נמוך שאפשר לראות. הוא נמשך למעלה עד כמה גבוה שאפשר לראות. לפי מה שאנחנו יכולים לראות, יש אינסוף מדרגות למעלה ואינסוף מדרגות למטה. הכלבים בעיקרון רוצים לרדת כמה שיותר נמוך. אז למה הם לא יורדים למרתף? כי הם לא יכולים. כל המדרגות במרתף גם כן מלאות בכלבלבים חמודים. מה יקרה אם ניתן ממתק לאחד מהכלבים שנמצאים במרתף? במצב הזה הוא יעלה למעלה. כמו שאמרנו, אם אנחנו נותנים ממתק לכלב, הוא עולה למעלה. הכלבים בעיקרון רוצים לרדת כמה שיותר נמוך, וחטיף מעלה אותם. עד כאן בסדר. אז נגיד שהבאנו חטיף לכלב מהמרתף. מה יקרה? הוא עולה למעלה. במצב הזה יישאר חור קטן בין כל הכלבלבים במרתף. כלומר, נוצר פער של כלבלב אחד באין סוף הכלבלבים במרתף, או אנטי כלבלבים, אם תרצו. אבל זכרו, כולם רוצים לרדת למטה. לכן ברגע שכלבלב עולה מהמרתף לפני האדמה, מיד יורד כלבלב אחר שרוצה לרדת למטה, והפער הזה נסגר. הכל חוזר למצב הרגיל. מה בדיוק קרה פה? אז אני רוצה להתחיל מלציין שאף כלבלב לא נפגע במהלך הכנת המטאפורה. וכמה דברים. אחד, הכלבלבים הם אלקטרונים, אוקיי? שתיים, המדרגות הם מצבי אנרגיה קוונטית. ושלוש, היום אנחנו הולכים לדבר על אנטי חומר. איך זה עובד? קודם כל, מצבי אנרגיה קוונטית הם כמו מדרגות. אנחנו מתחילים מהמצב הנמוך ביותר, ממלאים אותו באלקטרונים. אבל יש גבול לכמה אלקטרונים אפשר להכניס בכל מצב, ואנחנו מכניסים עוד ועוד עד שאין מקום להכניס עוד אלקטרונים. האלקטרונים יכולים לעלות ולרדת בהתאם לאנרגיה שהם מקבלים או משחררים. יכולה להיות כמות סופית של אלקטרונים בכל רמת אנרגיה. אין פה שום דבר מוזר בינתיים, למרות שבדרך כלל מכניקת הקוונטים היא מוזרה, בינתיים זה נשמע בסדר בעולמות של המדרגות שלנו על פני האדמה. רגע, מה קורה למטה? מה קורה עם המדרגות בתוך האדמה? מה עם הכלבלבים ששם? המחקר בנושא מגיע מהפיזיקאי פול אדריאן מוריס דורק. הוא הפיזיקאי שאחד את תורת הקוונטים עם תורת היחסות הפרטית. כאן מגיע ההסבר לתופעת הספין. לא ניכנס אליו עכשיו. בכל מקרה, במיזוג הזה, בין התורות, בהבנה של הספין, דורק גילה משהו אדיר. הוא גילה את האנטי חומר. מכירים את זה שפותרים נוסחת השורשים בחטיבת ביניים, ויש לנו שני פתרונות, אחד חיובי ואחד שלילי, ואמרו לנו לזרוק את השלילי, כי הוא לא הגיוני? אז פול דורק לא זרק אותו. הוא בחר להתעמק בדיוק בפתרון הזה. וזה מעניין כי לא גילינו אנטי חומר במעבדה או בניסוי, אלא באמצעות המחשבה והמתמטיקה, ורק לאחר מכן הוא התגלה במציאות. החומר והאנטי חומר, או האלקטרון והאנטי חומר שלו, הפוזיטרון, הם זהים, אבל יש להם מטען הפוך. למעט המטען החשמלי, הם זהים בהכל. אנחנו קוראים לאלקטרונים המטען השלילי אלקטרון. עכשיו, צריך להגיד שגם בקומה למטה יש רק אלקטרונים עם מטען שלילי, אלקטרונים רגילים. אין שם פוזיטרונים, שזה השם של האלקטרונים עם המטען החיובי. הרעיון של אנטי חומר הוא שיש לנו את כל רמות האנרגיה השונות, או המדרגות השונות, בהן האלקטרונים יכולים להתקיים, אבל אנחנו יושבים על ים של אלקטרונים היושבים ברמות השליליות. בדיוק כמו שרמות האנרגיה עולות מפני הקרקע לאינסוף, הן גם יורדות מפני הקרקע למינוס אינסוף. העניין הוא שיש ים אינסופי של אלקטרונים בצד השלילי, ואם ניתן לאחד מהם אנרגיה, הוא יעלה למעלה. יש לנו עוד אלקטרון שעולה למעלה, ועושה דברים של אלקטרון, נהנה מהחיים שלו, אבל יש לנו חור בים הזה למטה. החור הזה מטייל למטה בין האלקטרונים, עד שאלקטרון שנמצא למעלה נרגע, יורד למטה וממלא את החור. יש לנו מצב בו אלקטרון עולה למעלה ויורד למטה. הצירוף הזה של אלקטרון הנמצא למעלה והחור למטה הם פוזיטרון. זה האנטי חומר של האלקטרון. עכשיו, קרן אור באנרגיה ממש גבוהה יכולה ליצור זוג של אלקטרון והאנטי חומר שלו פוזיטרון. איך זה עובד? הקרן החזקה פוגעת באלקטרון מהקומה למטה ומקדמת אותו למטה. האור נעלם ונשאר לנו האלקטרון המטייל בקומה למעלה וחור הנמצא בקומה למטה. לבסוף האלקטרון הזה והחור נפגשים והוא ממלא את החור. בתהליך הירידה ברמת האנרגיה הוא משחרר אנרגיה בצורת אור, המון אנרגיה. חשוב לי להגיד שבפיזיקה המודרנית זה קצת שונה ויותר מסובך ממה שאני מתאר, אבל הרעיון הזה הוא פשוט ונוח להבנה והוא ממש ממש מספיק בשביל להבין את התופעה שאנחנו מדברים עליה. הרעיון הזה מראה שחומר ואנטי חומר, כלומר אלקטרון שעלה למעלה והחור שנוצר, הם סימטרים לגמרי, הם זוגות. על כל חומר שעולה למעלה מהעולם למטה, יש לנו חור בעולם למטה. למרות שהתמונה הזו לא מדויקת ב-100%, אנחנו כן יודעים שחומר ואנטי חומר הם תאומים. אנטי חומר הוא בדיוק כמו חומר רגיל, אבל עם מטען הפוך. זה נכון לא רק לאלקטרון, אלא לכל חלקיק, גם לקווארק, גם לנייטרינו, או כל חלקיק תת-אטומי שתבחרו. כל חלקיק ואנטי חלקיק סימטרים לחלוטין. זה נשמע טריוויאלי, אבל זה עושה לנו המון כאב ראש. תכף נסביר. בואו נעשה איזה סיכום ביניים. מפגיעת קרן אור באנרגיה קבועה, מתחיל תהליך בו נוצר חומר ואנטי חומר בזוגות מכל פגיעת אנרגיה, והם סימטרים. הם מופיעים בזוגות והם סימטרים. כשהם נפגשים, כשהם נוגעים אחד בשני, הם משחררים המון אנרגיה ונעלמים. סוג של מתפוצצים. זה בדיוק מה שתיארנו כרגע. אנחנו צריכים להשקיע אנרגיה כדי לקדם אלקטרון מלמטה למעלה, וכעת יש לנו את האלקטרון והפוזיטרון, החור, וכשהם נפגשים, אנרגיה משתחררת. ועכשיו לשאלה הגדולה. אם הם תמיד מופיעים בזוגות, וכל החומר ביקום מופיע מריכוז אנרגיה עצומה במקום קטן מאוד, אי שם בתחילת המפץ הגדול, אז איפה כל האנטי חומר? אנחנו מסתכלים על היקום והוא מלא בחומר. איפה כל האנטי חומר? אנחנו רואים רק חומר רגיל, כמו החומר ממנו אנחנו עשויים. החומר הזה ממלא את היקום. אז איפה האנטי חומר? איפה כל הכלבלבים מהקומה למטה? אז קודם כל, יכול להיות שהם נמצאים איפשהו. אולי יש גלקסיות שלמות עשויות מאנטי חומר, ואנחנו לא יודעים את זה. הטיעון הזה לא טוב, כי כשחומר ואנטי חומר נפגשים, הם משחררים המון אנרגיה, בפאטרנס שאנחנו יודעים לראות. עכשיו, אם היקום שלנו מלא בחומר, כמו שאנחנו רואים, אנחנו יכולים להגיד שכל הזמן קרני אור ואלקטרונים מציפות אותו, ואנחנו גם ממש מרגישים את זה. אם היו גלקסיות עשויות מאנטי חומר, היינו שמים לב למשהו מוזר. היינו רואים את המפגשים האלו, כי הם אמורים להיות חזקים מאוד מאוד, בהירים מאוד וברורים מאוד, אבל אנחנו לא רואים כלום. אפשר להגיד שקיים יקום שלם מעבר ליקום הנראה, העשוי כולו מאנטי חומר. אבל באותה מידה יכולתם להגיד שיש שם עולם מלא בפוקימונים. זה פשוט דיון לא מספיק חזק ואין שום הכרח מתמטי שמכתיב יקום אנטי חומר בצד השני. האם בכלל קיים האנטי חומר הזה במציאות? אז האמת היא שכן. אנטי חלקיקים בודדים נוצרים ביקום כל הזמן. לדוגמה, בהתנגשויות בין קרני גמא שמקורן בקרינה הקוסמית לבין אטומים באטמוספירה של כדור הארץ, נוצרים אנטי חלקיקים כל הזמן. הם נעלמים מיד בפרץ של אנרגיה קטנה, אבל הם בהחלט שם. אז מה יכול להסביר מצב של יותר חומר מאנטי חומר ביקום שלנו, כפי שאנחנו רואים סביבנו? יכול להיות שהיקום פשוט יצא ככה? יכול להיות שמההתחלה של היקום יצא יותר חומר מאנטי חומר? זה נשמע פשוט והגיוני, אבל אנחנו לא יודעים להסביר למה שזה יהיה ככה. הכי קל לבוא ולהגיד, זה ככה, כי זה ככה, וזהו. אבל זה לא מעניין. במדע אנחנו מחפשים תיאוריה שאפשר לבחון אותה אמפירית, ולא סתם להגיד ככה. מה יכול היה לגרום לכך שיהיה יותר חומר מאנטי חומר ביקום? אולי פעם היה איזון מסוים ביניהם, אבל משהו שבר אותו. האם היה תהליך כלשהו שהוביל לכך שיש יותר חומר מאנטי חומר? אז קודם כל, אם היה משהו כזה, זה היה צריך לקרות בשלב מוקדם מאוד מאוד של היקום. אנחנו יודעים שהזמן המוקדם של היקום היה מטורף. ואולי קרה שם משהו מוזר, ממש אחרי המפץ הגדול, שגרם לכך שיהיה יותר חומר מאנטי חומר. כשהיקום ממש קטן וממש חם, קרו בו דברים מוזרים. יכול להיות שהיקום נוצר זהה מבחינת חומר ואנטי חומר, וקרה משהו שהוביל לכך שהחומר ניצח. מה זה יכול להיות? קודם כל נתחיל מלציין שזה הסבר בסדר. עכשיו, צריך לחפש תיאוריה כלשהי שיכולה לנבא את ההסבר הזה. מדע, בכל זאת. אנחנו צריכים לחשוב על תהליך כלשהו שיכול להוביל לחוסר איזון בין חומר לאנטי חומר. אם אנחנו רוצים לייצר יותר חומר מאנטי חומר ביקום, אנחנו צריכים לפצח שלוש חידות. אחרת, יהיה לנו מספר זהה של חומר ואנטי חומר, ויקום ריק. אם תהיה לנו תיאוריה שמנבט את המענה על שלוש החידות האלו, נוכל לענות על השאלה הגדולה. בכל מקרה, כמו כל דבר בפיזיקה, קשה להסביר את זה, והאתגרים הם לא פשוטים. אני אנסה להסביר אותם, אבל צריך להגיד שהמושגים שאני אדבר עליהם די מבולבלים. בואו ננסה להבין בכל זאת. האתגר או החידה הראשונה היא שהתהליך שאנחנו מדברים עליו חייב ליצור יותר חומר מאנטי חומר. נשמע די הגיוני ודי פשוט, לא? מניח שחלקכם אפילו מרימים גבה וקצת כועסים עליי. איפה פה הבעיה בדיוק? זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לחפש. אז הבעיה היא שאם יש לנו תהליך כלשהו עם חלקיקים יסודיים, הסך הכל החומר הנכנס לתהליך חייב להיות שווה לסך הכל החומר היוצא מהתהליך. וזה נכון גם לאנטי חומר. הסך הכל חייב להישאר זה. לדוגמה, אם נשים 5 חלקיקי חומר בקופסה עם 4 חלקיקי אנטי חומר וננער אותם, ננער את הקופסה טוב טוב, כשנפתח את הקופסה, אנחנו אמורים לראות את אותם כמות חלקיקים. בואו נעשה משחק. ניקח 5 ביצים רגילות ו5 ביצי שוקולד. נערבב אותם חזק חזק ונפתח את הקופסה. יכול להיות שהביצים ישברו, יתערבבו, יכול להיות שלא ניתן יהיה לזהות מה בדיוק היה שוקולד ומה היה ביצה רגילה בעיסה המגעילה שנוצרה לנו, אבל הסך הכל של החומר שנמצא בפנים חייב להיות 5 ביצים רגילות ו5 ביצי שוקולד. זה חייב להיות נכון בכל תהליך. ולכן, אם אנחנו רוצים ליצור מצב של יותר חומר מאנטי חומר, זה לא נשמע אפשרי. תחשבו שאנחנו מכניסים 5 ביצי שוקולד ו5 ביצים רגילות. מנערים, פותחים. ויש שם 5 ביצים רגילות ו6 ביצי שוקולד. זה לא נשמע הגיוני במיוחד, נכון? בז'רגון הפיזיקאי זה נקרא שימור המספר הבריוני. כלומר, סכום המספרים של כל החלקיקים בתחילת אינטראקציה חייב להיות שווה לכמות החלקיקים בסוף האינטראקציה. זה נשמע טריוויאלי ונראה שזה נכון בכל אינטראקציה פחות או יותר. אבל יש דרכים מסוימות בהן אפשרי לשבור את החוק הזה, בכל מיני משחקים עם אנרגיה. האתגר השני, והסיבה שהאתגר הראשון בכלל לא מספיק לנו כדי להציב את החידה לפנינו, היא שצריך עוד משהו. צריך שלא רק מספר החלקיקים יופר, אלא גם מטען החשמלי יופר. שוב, אם יש לנו חלקיקים עם מטען חיובי ומטען שלילי, נכניס אותם לקופסה, סך המטען החשמלי אמור להישמר. בואו שוב ניקח 5 ביצים ממטען שלילי ו4 ביצים ממטען חיובי. נשמע שבסך הכל יש לנו בקופסה מטען שלילי עודף 1. ננער היטב את הקופסה, נפתח, נסתכל, זה אמור להיות אותו הדבר, מטען חשמלי עודף 1. זה יכול להיות המון בלגן בקופסה, המון התנגשויות, אבל סך הכל המטען החשמלי חייב להישמר. לכן, אם נתכנן את התהליך כזה, המייצר יותר חומר מאנטי חומר, התהליך הנקרא סימטריית מטען או סימטריית C מהמילה charge, זה אומר שהטבע חייב ליצור מצב של תהליך בו סך הכל המטען החשמלי מופר, שהרי חומר ואנטי חומר הם בדיוק הפוכים במטען. אם יש לנו כבר 2 חוקים בסיסיים שצריך לשבור, צריך ליצור יותר חומר וצריך להפר את המטען החשמלי, אז העסק טיפה יותר מסובך. עכשיו, האתגר השלישי הוא הקשה ביותר מכולם והבעייתי ביותר. האתגר הזה הוא אתגר שיווי המשקל. אם יש לנו קופסה של חלקיקים שעושים מה שהם עושים ונהנים מהחיים שלהם, כל עוד הם ימשיכו לעשות מה שהם עושים, התנועות שלהם יאזנו את עצמם, והאנרגיה שלהם תישמר. עליית טמפרטורה במקום אחד תאוזן במקום אחר, ובגדול סך הכל האנרגיה חייב להישמר. אם התהליך שלנו מצליח להתגבר על 2 האתגרים הראשונים, יש לנו בעיה גדולה. האינטראקציות לא אמורות ליצור מצב של התגברות של חומר. כל חומר חייב למצוא חלקיק אנטי חומר ולהפוך לאנרגיה, והיקום כולו אמור להיות ריק לחלוטין. זה האתגר המסובך מכולם, כי ברור לחלוטין שאנחנו יודעים שאנחנו לא חיים ביקום שיש בו רק אנרגיה, אלא ביקום של חומר. זה אומר שהמערכת יצאה משיווי משקל, ואין לנו שום מושג איך מוצאים מערכת משיווי משקל. האם אפשרי בכלל, תיאורטית, לשבור את 3 האתגרים האלו? אז האמת היא שיש לנו מועמד מסוים שיכול לשבור את כל 3. אנחנו יודעים שכשהיקום היה ממש ממש צעיר, קרו הרבה דברים מוזרים. הכוח הגרעיני החלש הפך לכוח נפרד מיתר 3 הכוחות. הוא נפרד מהאלקטרומגנטיות. הלידה שלו היא אירוע אלים ומבולגן, כמו לידות רבות. אנחנו יודעים שכשהכוח הגרעיני החלש, במקרים קיצוניים מאוד, יכול להפר את האתגרים האלו. הוא יכול לפתור את החידות שלנו. במצבים קיצוניים, לדוגמה, כשהיקום היה בין טריליונית השנייה, אנחנו יודעים שהיקום נוצר בפאצ'ים נפרדים שהתפשטו. ולמשך זמן קצרצר מאוד, הוא לא היה בשיווי משקל. דעיכה של חלקיקים קצרי חיים מאוד עלולה ליצור חוסר איזון בין חומר לאנטי חומר, בין מטען חיובי לשלילי, ולשבור את שיווי המשקל. האם יכול להיות שזו הלידה של החומר? הכוח הגרעיני החלש יצר את זה? בואו ננסה לחשב. כמו כל דבר במדע, אנחנו בוחנים האם התיאוריה מנבט את התצפית שלנו. בואו נעשה את החישוב לגבי כמה חומר יש ביקום, כמה התהליך הזה יכול לייצר, ונכפיל את זה, נבחן את כל מה שיש לנו ביקום, והתוצאה היא שיש לנו פחות ממיליארדית. כל החומר ביקום זה פחות ממיליארדית ממה שהתיאוריה שלנו מנבט שיהיה. האינטראקציה הזו, שהיא התהליך היחיד שאנחנו מכירים שעונה על כל האתגרים, מייצר רק מיליארדית מכל החומר ביקום. טוב, ניסיון יפה, אבל זה לא מספיק. מה זה יכול להיות? יכול להיות שהחומר ניצח אנטי חומר בשלבים מוקדמים יותר, שם הפיזיקה שלנו בכלל לא עובדת. יכול להיות, אנחנו פשוט לא יודעים. אף אחד לא יודע כי התשובה נמצאת בהגדרה מעבר להבנה שלנו את חוקי הפיזיקה ואת הטבע. חוסר הסימטריה בין חומר לאנטי חומר ביקום זה כל מה שאנחנו יודעים כרגע. יש לנו רק את התצפית. התיאוריה עוד חסרה. עד אז, בואו נלך ונשחק קצת עם כלבלבים. אבל רגע, למה בכלל אכפת לנו מהאנטי חומר הזה? מעבר לניסיון להבין למה היקום עשוי בעיקר מחומר ולא מאנטי חומר, למה אנחנו בכלל משקיעים אנרגיה בלמצוא אותו? המשוואה המפורסמת של איינשטיין, E = mc בריבוע, טוענת שניתן להמיר כל מסה של חומר לאנרגיה. המון, המון, המון אנרגיה. E זה אנרגיה, M זה מסה, ו-C בריבוע זה מספר גדול מאוד. ההמרה הכי יעילה של אנרגיה היא מפגש של חומר ואנטי חומר. על כן המדע הבדיוני מלא ברעיונות של הנעת חלליות באמצעות אנטי חומר. אפשר להקיף את כדור הארץ כמה מאות פעמים עם גרם של אנטי חומר. כרגע, לוקח לנו בערך פי מיליארד יותר אנרגיה לייצר אנטי חומר לעומת האנרגיה שאנחנו נקבל ממנו. אז זה לא בדיוק התהליך הכי יעיל בעולם. אבל אם היה לנו מאגר של אנטי חומר, זה יכול להיות בסיס מעולה לייצור של אנרגיה עצומה. אם למישהי ששומעת את הפודקאסט עכשיו יש רעיון איך ליצור אנטי חומר, בבקשה אל תגידי לאף אחד ותתקשרי אליי. למה? כי אם זהב נגיד הוא חומר יקר, 50 דולר לגרם בערך, יהלום הוא ממש יקר, יכול להגיע לאלפי דולרים לגרם, אז אנטי חומר עולה בערך 62.5 טריליון, שזה 1,000 מיליארד דולר לגרם. זה פלוס מינוס 80% מהתוצר הגלובלי. די הרבה. אנטי חומר הוא הדבר הכי נדיר ביקום. הפוטנציאל שלו הוא עצום. רק בשביל להבין, צריך כפית אחת של אנטי חומר כדי להשמיד את כל מנהטן. משהו כמו 10 פצצות אטום. בכפית אחת של אנטי חומר שסתם תיגע בחומר כלשהו, כמו אוויר. פצצת אטום היא מאוד יעילה, היא ממירה 7% מהמסה שלה לאנרגיה. אנטי חומר? 100%. 100% מהמסה מומר לאנרגיה. 100% זה יעיל. יצור אנטי חלקיקים בכדור הארץ הושג עוד בשנות ה-50 וה-60 במהלך ניסויים במיצי חלקיקים. לעומת זאת, ייצור של אנטי חומר, כלומר קבוצות של אנטי חלקיקים המאוחדות על ידי כוחות גרעיניים וחשמליים, בדומה לאטומים רגילים, הוא משימה קשה בהרבה. פריצת הדרך הראשונה לקראת אפשרות כזו הושגה רק בראשית שנות ה-90, כשעובדי מכון פריימלאב גילו שאנטי פרוטון, אנרגטי מאוד, העובר בסמוך לגרעין של אטום, יכול לגרום ליצירה של זוג אלקטרון ופוזיטרון. אם האנטי פרוטון יצליח לחטוף אליו את הפוזיטרון בהשפעת הכוח האלקטרומגנטי, נקבל אנטי מימן, שזה בעצם אנטי אטום של מימן. בשנת 1995 הצליחו לייצר בסרן בשוויץ 9 אטומים של אנטי מימן. בהמשך הצליחו לייצר קרוב ל-100 אטומים כאלו. הבעיה היא שהם מתאדים מהר מאוד בגלל המפגש עם החומר. אין לנו איפה לאחסן את האנטי חומר הזה, כי כל כלי שהוא יישב בו יגרום לו למגע עם חומר ולעידוי. אפשר לאחסן פוזיטרונים בשפורפרות של וקום עם שדות מגנטיים חזקים, שהרי אסור שהוא ייגע באוויר או בכל חומר אחר, ואם אנחנו נחזיק אותו בשדה מגנטי בוואקום, הוא לא יוכל לגעת בחומר. הבעיה היא שמימן הוא כבר יציב מבחינה חשמלית. קשה למנוע ממנו לגעת בחומר כלשהו. לשם כך נבנה בסרן בשנת 1999 מאת האנטי פרוטונים, שבעזרתו יוצר לראשונה אנטי מימן קר בשנת 2002. בשנת 2004 פותחה שיטה נוספת לייצר אנטי חומר קר, המבוסס על התנגשות של חלקיקים חמים עם חלקיקים קרים, שבעקבותיו מושג שיווי משקל טרמי, וכך מקררים את החלקיקים החמים. משערים כי בשיטה זו ניתן יהיה לייצר 100 אטומי מימן בשנייה. זה נשמע המון, אבל קחו בחשבון שבשביל לייצר בקצב הזה 100 אטומים בשנייה, מיליגרם אחד של אנטי חומר, אנחנו צריכים 170 מיליארד שנה. העלויות הכבדות הכרוכות בייצור אנטי חומר וקצב הייצור הנמוך יחסית לרצוי ולצרכי המחקר גורמים לכך שאנחנו מחפשים היום דרכים להביא אנטי חומר ממקורות אחרים במערכת השמש. פשוט כי זה די יקר, מסובך ותהליך ארוך מאוד לייצר אנטי חומר בכדור הארץ. כאמור, בעת יצירת מרכיבי האנטי חומר, האנטי פרוטון, הפוזיטרון וגם אנטי ניטרון, נדרשים המדענים לצנן את מהירות החלקיקים הנעים במהירות הקרובה למהירות האור עקב היווצרותם במיצי חלקיקים. על כן נדרשת שליטה רבה בכיוון תנועת האנטי חלקיקים בעודם חמים, וכן שליטה בהם לאחר שהצטננו על מנת לאחסן אותם. בשיטה הנפוצה במעבדות סרן מניעים את האנטי חלקיקים, האנטי פרוטון והפוזיטרון, במעגל העטוף בסלילים מוליכי על, היוצרים שדה מגנטי מקביל לסגנה המגנטי של אותו חלקיק. בכך אנחנו ממרכזים את החלקיקים לנקודת המרכז, ומונעים מבאדם להתנגש במעטפת המעגל עשויה מחומר. הסלילים עצמם בנויים כך שחלק מהם מייצרים שדה מגנטי חזק הממרכז את האנטי חלקיקים לאמצע, ואילו חלק אחר מייצר שדה מגנטי חלש הגורם לזעזועים באנטי חלקיק ענה בתווך. הדבר דומה לנהג המאיץ ומאט לחילופין את הרכב. זעזועים כאלו מזרזים את האטת האנטי חלקיק ומסייעים בלחידתו. לאחר לחידת האנטי חלקיק הוא מאוחסן לזמן קצר במיכלים העטופים סלילי על, היוצרים שדה מגנטי הדוחה את האנטי חלקיק למרכז. השלב הזה חייב להיות קצר, כי בניגוד לאנטי פרוטונים שמשך החיים שלהם הוא ארוך מאוד, משך החיים של הפוזיטרונים הוא קצר. לאחר החסונם מפגישים בין הפוזיטרונים לאנטי פרוטונים כדי ליצור את האנטי מימן. מרגע זה תמה השליטה על תנועתו של האנטי חומר, כי מתרנוע חשמלי נהיה ניטרלי כעת והוא כבר לא מגיב לשדה חשמלי. תוך זמן קצר פוגעים החלקיקים של האנטי חומר בחלקיקי החומר במעטפת, מתעיידים וכתוצאה מכך משתחררת אנרגיה בצורה של גלי קרינה חזקה. אז איך אפשר לשמור את החלקיקים האלו? איך אפשר לשמור ולקרר את האנטי נויטרון שאינו מגיב בכלל לשדות חשמליים מההתחלה? ניתן אמנם לצנן אותם באמצעות התנגשות באנטי חומר קר יותר, ואולם עדיין ישנם קשיים באחסון. ויש עוד ועוד ניסיונות, השיא כרגע הוא 16 דקות אחסון. לא רע, אבל יש עוד הרבה עבודה. לפני שנסיים את הפרק, אני רוצה לפתוח ולסגור עוד נושא. עכשיו, מי שהפרק עד כה גרם לו לכאב ראש מסוים, אפשר להעביר בשמחה לסוף הפרק, להמליץ לחברים וכולי, ולהמשיך בשבוע הבא. הכל טוב. אבל למיטיבי לכת אני רוצה להוסיף עוד רמת מורכבות לעסק. כמעט כל תופעה שלנו מופיעה במראה באופן זהה למה שהיא מופיעה במציאות. בניגוד להרצה של סרטון אחורה בזמן, אנחנו רואים שהוא נראה מוזר, אבל אם אני אראה לכם סרטון המוצג במראה, יהיה קשה לכם לשים לב שיש משהו מוזר בסרטון בכלל. הכל נראה רגיל. אפילו בארי פוטר אגב יש קטע של כמה שניות שרואים לפי הכיתוב על הלוח ההפוך ברקע, שהוא צולם במראה. לא שמתם לב? גם אני לא. למה? כי כל דבר ביקום שלנו, המתווך על ידי כוח הכבידה, הכוח הגרעיני החזק והכוח האלקטרומגנטי, מתנהג ככה, נראה דומה כשהופכים אותו במראה. אם נשים שני ניסיונות שהם תמונת ראי אחד של השני, נקבל תוצאות שהן תמונת ראי אחד של השני. זו בעיה אם נצטרך לדוגמה לדבר עם חייזרים מטווח רחוק מאוד. למה? כי אם כל הפיזיקה סימטרית במראה, אז יד ימין לעומת יד שמאל הן רק יחסיות, כמו למעלה ולמטה לדוגמה. הרי אין דבר כזה למעלה. למעלה זה ההפך מלמטה, אבל אין כיוון שהוא באמת למעלה או באמת למטה, כי אין דבר כזה במציאות. אם אין לנו גורם מתווך מוסכם עם החייזרים האלו, יש לנו קושי רציני להסביר להם מה זה ימין ומה זה שמאל. הבעיה הזו נקראת בעיית אוזמה. למה זה בכלל חשוב להבין מה ימין ומה שמאל? כי לדוגמה, החיים שלנו מבוססים על גלוקוז, שיש לו סימטריה ימנית, וחומצת אמינו, אבני הבניין של חלבון, להן יש סימטריה שמאלית. זו לא מגבלה פיזיקלית, באותה מידה של גלוקוז יכלה להיות גם סימטריה שמאלית, ולחומצות האמינו סימטריה ימנית. אבל עצם קיום הסימטריה חשוב, כי אם לא נדע את ההבדל בין ימין ושמאל, אנחנו עלולים ליצור גלוקוז או חומצות אמינו הפוכות מבחינה סימטרית, מה שלא יאפשר לנו לאכול עם החייזרים האלו לדוגמה. ואנחנו לא רוצים להתחיל את הפגישה הראשונה שלנו עם חייזרים בקלקול קיבה בין גלקטי, נכון? אבל אפשר להירגע. יש פתרון לבעיה הזו. גם כאן הכוח הגרעיני החלש עוזר לנו. כאשר אנחנו רואים דעיכה של אורניום למשל, אנחנו רואים פליטה של אחד מתוצרי הלוואי שהוא אלקטרון, עם סימטריה שמאלית. אם נעשה את אותו הניסוי במראה, כלומר ניקח אורניום הזהה לאורניום שלנו רק דרך מראה, הוא גם כן יפלוט אלקטרון עם סימטריה שמאלית, ולא ימנית כפי שהיינו מצפים. המראה מתחילת הניסוי לא תמיד מובילה לתוצאה של ראי. נוכל להגיד לחייזרים, אתם יודעים לאיזה כיוון אלקטרון יוצא מאורניום שהוא דוח? לזה אנחנו קוראים שמאל. אבל יש עוד רמה של בעיית אומזה. ברמה השנייה, החייזרים האלו עשויים מאנטי חומר. כאן הסיכון הוא ליותר מעוגה שלא נוכל להקל כי הגלוקוז שלה הפוך. אם נלחץ ידיים לחייזרים האלו, מיד כולנו נהפוך לפצצה עצומה. איך נדע שהם לא עשויים מאנטי חומר? אנטי חומר לא נראה שונה מחומר, והאינטראקציות בין אנטי חומר לעצמו נראות כמו אינטראקציות של חומר עם עצמו. הבעיה היא שהאלקטרון הזה עם הסימטריה השמאלית הוא משהו אחד, אבל אם יש להם אנטי אורניום שפולט אנטי אלקטרון, הוא יצא להם עם סימטריה ימנית. כך שהם לא ידעו שאנחנו עשויים מחומר והם מאנטי חומר. זו הרמה השנייה של הבעיה. אבל גם כאן הכוח הגרעיני החלש עוזר לנו. הקיון, שזה סוג של חלקיק תת אטומי הדועך במהירות עצומה, יעזור לנו. איך? כי במקרה שלו, לא משנה האם הוא במראה או לא, זה לא המשחק, זה לא מעניין אותו. הקיון תמיד דועך 20.3% מהפעמים לפוזיטרון עם סימטריה ימנית, ו-20.1% מעט פחות מהפעמים לאלקטרון עם סימטריה שמאלית. אם ניקח אנטי-קיון, הוא עדיין נדעך 20.1% מהפעמים לאלקטרון ו-20.3% מהפעמים לפוזיטרון. ככה נוכל להגיד לחייזרים מה זה ימין ומה זה שמאל, ולהבחין ממה הם עשויים, ובהתאם להחליט האם ללחוץ את היד או לא. היקום לא מבחין בין ימין ושמאל עבור שלושת החוקים, כבידה, הכוח הגרעיני החזק והכוח האלקטרומגנטי, אבל הוא כן מבדיל בעבור הכוח הגרעיני החלש. זוכרים שאמרתי בפרק 4 שזה הכוח המיוחד? הכוח שאני הכי אוהב מכל הכוחות והכוח שקיבל את יחסי הציבור הגרועים מכולם? הנה עוד סיבה. אגב, למי שתה, ההבדל הזה בין 20.3% ל-20.1% לא יכול להסביר אפילו ממיליארדית חוסר האיזון בין חומר לאנטי חומר ביקום. אז זה אולי כיוון מעניין להסתכל בו, לדוגמה, דרך המשקפיים של הכוח הגרעיני החלש כדי להבין את החידה של חומר על פני אנטי חומר ביקום, אבל ההסבר של הקיון הוא לא מספיק. הוא רחוק מלהיות מספיק. יש לנו עוד הרבה מחקר סביב אנטי חומר, וגם כאן התיאוריה של הכל תוכל לענות על החידה הגדולה הזו ולהסביר למה אנחנו עשויים מחומר, ואיפה כל האנטי חומר. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אנטי חומר הוא חומר שמרכיביו הם אנטי חלקיקים. אנטי חלקיקים זהים לחלקיקים בתכונותיהם כמו מסה, ספין, גודל המטען החשמלי, אך מטענם החשמלי הפוך. ככל הידוע, לנו, לחומר ולאנטי חומר יש את אותם המסה, אבל המטען החשמלי שלהם הפוך. כאשר חומר ואנטי חומר נפגשים, הם עוברים אינהלציה, כלומר הופכים לאנרגיה, של פוטונים אנרגטיים, נייטרינו וצמדי חלקיק אנטי חלקיק אחרים שמסתם נמוכה יותר. אני חייב תודה עצומה לפיזיקאי פול אם סאדר, שהפודקאסט המעולה שלו נתן לי את ההשראה למטאפורה על הכלבלבים וההסברים המעולים שעזרו לי לבנות את הבסיס לפרק הזה. אם רמת האנגלית שלכם טובה ורמת הפיזיקה שלכם מספקת, מומלץ לכם לנסות את הפודקאסט שלו. המחקר של אנטי חומר רלוונטי לשני דברים עיקריים. קודם כל, בשביל להשתמש בו לייצר אנרגיה בצורה אולטימטיבית, וגם בשביל להבין את הזמנים המוקדמים ביותר של היקום, ולדחוף קדימה עוד את חוקי הפיזיקה ולפצח את התיאוריה של הכל. למרות שאנטי חומר נוצר כל הזמן, נוצר ממש מעט ממנו והוא מתאדה מיד. ייצור אנטי חומר באופן מלאכותי מאוד מאוד יקר ומאוד מסובך, אבל זוהי התחלה. כדי לייצר גרם אחד של אנטי חומר ייקח לנו בערך 100 מיליארד שנים בקצב הנוכחי, לגרם. וגם אין לנו פתרון מדהים לגבי איך לאחסן אותו. וזה יהיה די חשוב, אם אנחנו נייצר גרם כזה ולא נשמור עליו טוב, יהיה פיצוץ גדול. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל ואנטי חומר, חומר רגיל, כל חומר, לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל או אנטי הבדל אחר. הסקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים. באמת, אתם עושים לי את היום ומשמח אותי מאוד לשמוע שאתם נהנים ולומדים דברים חדשים. ככה או ככה, אם יש לכם שאלות, מוזמנים לשלוח אליי. בנוט של הפרק תוכלו למצוא מידע ולקבל לינקים למאמרים שקראתי כשהכנתי את הפרק, וכן קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אל האינסוף. מוזמנים לבקר שם ולכתוב את תגובתכם לפרק. הפרק הזה, כמו יתר הפרקים הזוגיים שלנו, הוא פרק העוסק ברעיונות גדולים בפיזיקה או בעצמים הכי אימתניים ביקום. בפרקים האי-זוגיים אנחנו מדברים על עצמים יותר מקומיים, אבל לא פחות מרתקים, לדוגמה כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו. יש המון מה לחקור, המון מה לדעת, הסקרנות לא יודעת גבולות, וכיף לדחוף את הגבולות שלנו עצמנו בפרקים הזוגיים ובפרקים האי-זוגיים. הפודקאסטים של אל האינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, כל מקום שאתם שומעים בפודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אל האינסוף מוגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא לחקר היקום לכולם. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם החברים שלכם, האנטי חברים שלכם, משפחה, אנטי משפחה, הכלבים שלכם והאנדרדוגים שלכם, ואני מחכה פה לסטיגדיש, ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה, שלכם, טל.